צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
אז אני קודם כל אגיד שאני מתרגש מאוד. יש לי את הכבוד הגדול לארח כאן יונה אליאן קשת.
היי.
מה שלומך?
תודה, אני גונבת מחיים גורי, ואני אומרת שלומי כשלום עמי. כך הוא היה אומר, שלומי כשלום עמי. עכשיו, אחרי אתמול שהיה ככה איזה הבזקים של משהו טוב, אני אומרת אולי יהיה יותר טוב. זה נתן קצת תקווה, למרות שזה רגשות מאוד מעורבים. זה, אתה יודע, כמו שאני מחייכת כשאני רואה ודומה, כשאני רואה את החיבוקים האלה ואת הקבלה שלה ואת האושר. האושר. כך גם נחמץ בי הלב על כל אלה שלא ברשימה, על כל אלה שהם ברשימה, ואתה אף פעם לא יודע מתי, אם זה ייפסק, מתי זה ייפסק, אין על מי לסמוך, זה הדבר הכי גרוע.
אני רואה אותך ואת ססי, וזה מרגש. הראיתי לך רגע לפני שהתחלנו, הראיתי לך צילום של מסיבת העיתונאים הראשונה בכיכר החטופים, ותמיד שם בזווית העין אני רואה אותך ואת ססי. אתם שם, מכל הלב.
כל הזמן, כן.
אימצתם בעצם את
דני,
את דני מירן, שהוא כן. אביו המופלא של עומרי מירן.
נכון.
ספרי לי רגע איך נוצר הקשר הזה.
זה היה, קודם כל באנו לכיכר החטופים, עוד לפני שהם היו בכיכר החטופים, ישבו קודם בשער בגין.
נכון.
אני לא יודעת, ברגע שזה קרה, אמרתי לססי, וגם הוא אמר, אנחנו חייבים להיות שם. חייבים להיות איתם. אז נסענו. ובפגישה השלישית שהגענו לשם, וכבר זה עבר לכיכר החטופים, נתן לנו חבר את הטלפון, אמרנו, אתה מכיר, שאלנו, מכירים מישהו באופן אישי, כי כשאתה בכיכר, ואתה רוצה להכיר מישהו באופן אישי, ולחבק
כך.
אותו. אז אמרו, יש איש אחד מופלא, והוא באמת מופלא, דני מירן, נתנו לנו את הטלפון, והתקשרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אנחנו כאן בכיכר, ואנחנו רוצים לפגוש אותך, והוא הגיע. ומאז אנחנו, כן, אימצנו אותו, הוא כבר עושה בדיחות מזה, וכותב לי בוואטסאפ, מה שלום אחימה, ואני אומרת לו, בן, אני נותנת לו הוראות איך להתנהג, איש מופלא, אני שואבת ממנו המון כוח. בכל פעם שאנחנו בכיכר, ואנחנו איתו, הוא גם היה אצלנו בבית, כל פעם שאני בכיכר ואני איתו, ואני לא יכולה שלא, אתה יודע, אני מנסה גם כן להעמיד פנים ולהיות בסדר ולהחזיק פסון, אבל הדמעות זולגות מעצמן. ואז הוא אומר לי, יונה, למה את בוכה? הוא כועס עליי, למה אני בוכה? ואני אומרת, אני לא יכולה, אני לא יודעת ממה הם עשויים, בכלל, כל האנשים שם. ומפליא אותי איך לא כל אחד במדינה מרגיש ככה. מרגיש, תשמע, כשאמרו שאנחנו לפנינו, אמרו, לפניי, אמרו את זה, שאנחנו רקמה אנושית אחת. זה נכון. זה נכון. גם אם אלף פעם נכחיש את זה, ונגיד, אין לנו קשר לאנשים האלה, או לאלה, או לאלה, ואנחנו כבר תוצר של שיסוי ופירוק החברה הישראלית כבר הרבה זמן, ואני אומרת, למרות הכל, אנחנו רקמה אנושית אחת.
אנחנו ערבים כל כך זה לזה.
וכשזה קורה, אני לא, תשמע, אני לא יודעת אם, אולי בגלל שבאמת, אנחנו מיוחדים, כי אנחנו עם מיוחד, לא בגלל שבראו אותנו מיוחדים, בגלל שעברנו היסטוריה מאוד מיוחדת, של המון אסונות, אפרופו מתוך השבר, כל כך הרבה שברים, ומתוך השבר כל פעם יצאנו כעם, וזה יצר את מה שאתה אומר, ערבות הדדית, או אנחנו באמת, אני לא יודעת איך, לא כולם באים לכיכר. איך, לא, איך יש מישהו שנשאר בבית, כשיש אנשים שנקראים שם, ובגלל המדינה הזאת, זה לא שהם עשו משהו רע, לא הילדים שלהם ולא ההורים שלהם, זה בגלל המדינה שהסתאבה והתפרקה ונחרבה.
והתעסקה בדברים הלא נכונים.
והתעסקה בדברים, כן,
כן. כן, את יודעת, בסוף תשמעי, חטופות שחוזרות מהשבי, מספרות, שהם אומרים להם, אתם תמשיכו לריב, אנחנו נחזור ונקה בכם. אז זה לא איזה, את יודעת, תסריט שאנחנו מספרים לעצמנו.
אבל תראה, זה הרי בא ממקום מאוד מסוים. אנחנו מדברים על זה כאילו איזה, זה משמיים, כי זה לא. זה לא.
זה בא ממקום...
בדיוק. בא ממקום של אנשים, תאבי שלטון, תאבי בצע, תאבי כוח. והרי הפרד ומשול... זה הדבר, אתה יודע, זה הכי אלמנטרי. זאת אומרת, עוד בשבט הפרימיטיבי, כשהיו בני האדם הראשונים, הבינו שמי שרוצה לשלוט, צריך להפריד ולמשול. אם אתה מפריד, אתה יכול למשול. אם כולם ביחד, אתה לא יכול. לגמרי. אין לך את הכוח. עכשיו, זה דבר כל כך ראשוני וממש, שזה היה כל כך ברור. הדרך הזאת להפריד, ולהפריד בין אשכנזים וספרדים, ובין דתיים וחילונים, והצליחו, תאבי השלטון והכוח.
אני כל פעם אומר, את יודעת, הרי יוסף, הרי כל 12 השבטים, הרי בסוף את יודעת, כל אחד מהם היה בצבע מסוים, כל אחד תמהיל, כל אחד היה בטייפקאסט שלו, ויוסף היה ילד מיוחד, הוא היה רגיש, הוא היה אומן, את יודעת, אני תמיד גם מנסה לחקור ולהבין האם יעקב עשה טעות בזה שהוא פינק אותו ונתן לו איזה אקסטרה אטנשן, את יודעת, של אב לבנו. והוא הצבן אותם, את יודעת, וחלם חלומות, אבל הוא היה כל כך מיוחד וכל כך איש של רוח, וכשבאותו יום הוא הולך לשדה והוא פוגש איש טועה בדרך, והוא אומר לו את הפסוק הזה שהפך להיות השנה, הסלוגן, לפחות אני, הוא מקורקע ליבי, את החי אנוכי מבקש. והוא לא יודע שהוא מחפש אותם, אבל הם מחפשים רגע רק להיפטר ממנו, כי הוא מציק להם. ומי ידע, את יודעת, סיפור הבור ולימים, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל שבסוף אנחנו, זה הסיפור שלנו. ואני לא יודע אם אני מתעסק בשאלה אם אני תמים. אתמול מישהו בערב אמר לי גם, אמר לי, תשמע, אתה תמים, אתה נאיבי.
אני לא חושבת.
אז אמרתי, קודם כל, אשרי תמימי דרך. ככה נפתח ספר תהילים. ובסופו של דבר, אני חושב שמה שאנחנו כולנו כחברה צריכים לעשות זה רק כל הזמן להבין איך אנחנו, למרות השוני, לא קמים משולחן הדיונים. זה בסדר. שוני זה מפרה.
ברור,
את כשחקנית.
ברור. גם לא היינו רוצים שכולם יהיו אותו דבר,
שמם,
זה המשעמם.
ברור.
והשוני הוא מה שמרגש בהתאחדות של חברה, הגוונים, הצבעים, זה מה שמרגש.
זה היה כותונת פסים.
בדיוק, כן. נכון.
אני אגלה לך שממש היום הפודקאסט הזה חוגג שנה.
יפה.
ואני אספר לך ש... כל כך אני נרגש מזה שאת כאן. אני חושב שכבר כילד שצפה בך ב-3, 4, 5 וחצי, ובנורית, ובכל ההצגות, אמרתי לך, אני הייתה שנה אחת שהיה לי צמה להצגות תיאטרון, והלכתי בשנה אחת ללמעלה מ-200 הצגות תיאטרון. התמזל מזלי, הייתי עורך תרבות ברדיו, והבנתי שיש פה הזדמנות ללכת ולערבות את סימוני. וראיתי כל כך הרבה הצגות שלך, ותמיד היה משהו, בך, ואפילו בתצורת המשחק, בקול, בטונציה, שתמיד הצליח לרגש אותי. וכשצללתי לסיפור החיים שלך, אני חושב ששם מצאתי תשובות.
יפה, הנה אני בפסיכותרפיה.
כן, את יודעת, אני כאילו, אני חושב על הילדה שנולדה ביפו. לזוג הורים, ניצולי שואה. דיברנו מקודם, את יודעת, על מזרח ומערב. שמעתי אותך אומרת באיזה רעיון, וזה ממש משפט שנגע בי, ואמרת, נכון שהיה כיפוח מזרחי, אבל היה גם כיפוח אשכנזי, כלומר, בסופו של דבר, שני הצדדים, היה קשה, אני מניח, באותם שנים. את זוכרת את הילדה הזו?
ברור, אני כן, זוכרת אותה בבירור, כי תראה, יש לי סיפור הרי, זאת אומרת, אני מספרת אותו המון, אבל לא כדי, תשמע, אמרתי שהיה אלבון אשכנזי, המזרחי והיה אלבון אשכנזי. זה לא כדי לפתח איזה שיחה של מי היה יותר אומלל.
של מי סבל יותר, כן.
זה נורא, זה נורא. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שכשהקימו כאן מדינה, היו קורבנות. זה כמו שבכל מהפכה גדולה שעושים, או ביצירה של מדינה, אתה מפיל קורבנות. הקורבנות היו גם המזרחים וגם האשכנזים, כי אותי בבית הספר לימדו, כמו שאת כולם, שהם הלכו כצאן לטבח. ובאמת באתי לאבא שלי, הייתי ילדה, אתה יודע, הרי כשדיברו, ניסו שאני לא אקשיב, כי נורא רצו לגדל דור בריא,
כן.
בלי טראומות. לא הצליחו.
כמה קשה זה, את יודעת, את מדברת, ואני מדמיין את ההורים שלך, זכם לברכה, שגם הלכו בגיל צעיר, נכון?
מאוד,
65 ו-67.
נכון, נכון.
איזה
נכון.
גיל...
נורא. זה, ואני הייתי בת 40, כשאבא נפטר, ממש שלושה שבועות לפני הלידה, הייתי בהיריון כבר ממש בסוף. זה נורא לאבד אבא בגיל 40. זה נורא.
אני איבדתי גם את אבא שלי בגיל 40, קצת
זה,
לפני
זה
גיל
קשה.
40, מאוד.
זה קשה, אני כך מתגעגעת עד היום. אבל אני מדברת על העניין הזה ש... כשבאתי הביתה, זאת אומרת, הם באמת ניסו להטרג אותנו, את הדור הזה, ולהגיד, אוקיי, לא נדבר, הם גם לא דיברו בגלל עוד סיבות, אבל לא נדבר, וזה, ככה למדתי דרך אגב הרבה שפות, כי כל פעם החליפו שפה, כשדיברו בבית על השואה, כדי שאני לא אבין, אבל הייתי ילדה סקרנית, ולמדתי, זאת אומרת, פולנית ידעתי מאז שהייתי קטנה, למרות שנולדתי ביפו, כי סבתא גידלה אותי, סבתא גידלה אותי, ואחר כך הם דיברו יידיש, אז אני מבינה יידיש, ואני גם יודעת לדבר יידיש, ועברו לרוסית, ועברו לגרמנית, ואני יודעת את כל השפות האלה, כי רציתי להבין, הייתי סקרנית, ואתה יודע, כשאתה ילד, דווקא דברים שהם רוצים להסתיר ממך, אתה
הכי
רוצה
לדעת. קשה בלדעת.
בדיוק. אז כשבאתי הביתה ואמרתי, אבא, למה הובלתם כצלון הטבח? אתה מבין? וואו. מה זה עשה לאיש הזה, שבעצם הוא היה גיבור, הרי... הם היו הגיבורים האמיתיים.
בוודאי.
אתה יודע, לקום מהשבר, כשהוא חזר לירה שלו, כשהוא ברח עם אחותו, סיפור, אני לא אכנס לזה עכשיו, והוא חזר והוא ראה שאין אף אחד, כאילו, את המשפחה ישמידו. אתה מבין מה קורה לזה? אחר כך, מה קורה לילד? הוא היה ילד, הוא היה נער. ולאיש הזה ששרד, והקים פה משפחה, וגייסו אותו בגיוס גחלצ'יקים, קראו להם, זה גיוס חוץ לארץ. התגייס על הצבא, הביאו אותו לארץ, נתנו לו רובה ביד, מה הוא ידע, ילד מהשואה, מה הוא ידע? לא ידע. ביום הראשון הוא נשרף באיזה קרב של ליד ירושלים. ולאיש הזה אני אמרתי, הובלתם כצאן לטבח.
וואו.
עכשיו, את העלבון אני זוכרת. אני זוכרת את העלבון בעיניים.
בת כמה היית, יונה?
זה היה כתה ב' ג' משהו כזה, שכבר
כלום.
התחילו לספר, והתחלתי לקשר את הדברים ששמעתי בבית, והתחלתי לקבל את התמונה המלאה.
זה ממש לנסות, זה לנסות להרכיב פאזל.
בדיוק, הרכבתי, עד היום אני מרכיבה דרך אגב. אני... לומדת דברים עליהם, על העבר. הם לא סיפרו, הם לא סיפרו. אבא סיפר, יום אחד, כשישבתי איתו, הייתי ממש, שלושה שבועות לפני הלידה, זה היה ביום כיפור, וישבתי איתו, הם היו באים אלינו לצור, ישבתי איתו בגינה, בבית שלנו, ברמת אביב, ופתאום הוא התחיל לספר, וסיפר איך הוא ברח עם אחותו, ואיך הוא הגיע אחר כך לעיירה, והבין שזה, איך הוא שרד, איך הוא למד לשקר, איך הוא עמד לעשות דברים,
וואו.
ליזום. אתה יודע, במסע הגדול שהוא עשה עם אחותו עד סיביר, והוא הציל את אחותו, שהייתה מאוד חולה, והוא סיפר איך כמה טריקים הוא היה צריך ללמוד, איך הוא שיקר נגיד שהוא חשמלאי, בסיביר, כי הוא ידע שאז תהיה עבודה, ואז הוא יוכל לקנות אוכל, ואחר כך כפו לו האצבעות, כי הוא לא ידע בכלל לטפל בחשמל.
הכל רק וזה. כדי לשרוד.
כן, פתאום הוא סיפר את הדברים, ולמחרת הוא נפטר.
וואו. זה הערב יום כיפור?
זה היה יום כיפור.
יום כיפור.
ויום למחרת יום כיפור, אבא נפטר.
וואו.
עכשיו, התחושה שלי הייתה שאבא השאיר לי צוואה של הישרדות. כי אני זוכרת ככה, שלושה שבועות אחר כך, נולדה מאי, הבת שלנו. זה היה נורא מטלטל, תשמע. גם לא ידעו איך להגיד לי את זה.
אני נצמרמורת פה.
שלושה שבועות לפני לידה, לא ידעו איך להגיד לי, הלכו לרופא, לשאול איך להגיד, כי זה מצב נוראי, תביא והוא נפטר. הוא ישב באוטו, הוא עבד בבנק, הוא היה מעביר מסמכים באוטו שלו, וככה ישב ונפטר, ומצאו אותו מת. ואני הבנתי שהוא אמר לי, יונלה, ככה צריך להתנהג כשמשהו קורה. כשיש שבר גדול, ככה צריך להתנהג. ואז אני זוכרת שמאי נולדה באוקטובר. תכף אחר כך פרצה מלחמת המפרץ, היא הייתה בת 3 חודשים. ואני זוכרת שהרמתי טלפון לאחותי, כשהייתה, התחילה מלחמה, בכלל את התינוקות הכניסו לתוך שקית ניילון, אפילו בלי מפוח, בלי כלום, בלי... זה היה טמטום כזה, ואנחנו כמו אידיוטים הדבקנו עם סלוטייב.
עשינו הכל, סודה ומגבות.
זה היה מטורף. ופתאום הבנתי מה אבא אמר. צלצלתי לאחותי, ואמרתי, אבא אמר, שמי שיושב במקום ולא עושה דברים, לא שורד. אז עכשיו, תחזי את הדברים, בכיוון שהם מחיטה, ואנחנו יורדים לאילת, כי אז נסו לאילת. וססי, שהוא קיבוצניק, עם עקרונות, אני לא עוזב את הבית, הוא עומד על המשמר, במשלט.
נאמן למולדת.
בדיוק. אמרתי לו, זה לא מעניין אותי. הילדה, יש לי תינוקת בת 3 שבועות, ואנחנו, בת 3 חודשים, אנחנו, ולאחותי אמרתי, את לא בוחרת עכשיו איזה ביקיני לקחת? נתתי להם שעה, וכל המשפחה גייסתי אותם לרדת לאילת. כי אבא אמר.
אני עוד בזה שהדבר המדהים שהוא בא, וסיפר לך את הכל, בשעת רצון, את יודעת, ברגע הזה של כל נדרי של התפילה.
כן.
וואו.
כן.
זה מעצב דמות?
ברור.
עד היום.
תשמע, גם יפו הצבע אותי. הילדות ביפו. אני מודה, אני חתולת רחוב. באמת. כי גדלנו כילדים סוג ב'. יפו היו ילדים סוג ב'.
מה זה אומר?
זה אומר שלמשל סילקו אותנו. הגענו למסיבה בתל אביב, סילקו אותנו, לא נתנו לנו להיכנס. כי אנחנו מיפו.
מיפו. כי זה מדהים לחשוב, היום יפו היא אפילו, אני רוצה להגיד, יש לה את הסטטוס שלה, יש לה את המעמד.
אני חזרתי ליפו, אני יודע, כן. אבל בסטטוס אחר עכשיו.
אבל כאילו ליפו יש היום את המעמד.
נכון, אבל אז היה ילדים של פליטים. תשמע, אם אני אתאר לך את הרחוב שבו, הייתה הילדות שלי, זה רחוב שמצד אחד המון שורדי שואה, עם בתים קשים, בית אחד של דוד שלי, סתם אני אתן לך דוגמה. גרנו לא רחוק, קודם כל אבא קיבל אז בית נטוש של ערבים. וגרנו בו 3 משפחות ביחד. בבית קטן.
בבית אחד, כן. וואו.
עד שלאט לאט יצא משפחה ועוד משפחה, עד שנשארנו בעצם 2 משפחות, גם המשפחה של סבתא שלי שגידלה אותי בעצם. אבל בית לא, בית שני, שלישי ברחוב, היה בית של דוד, של דודה, האחות שאבא הציל,
שברח את הסיבר.
עד הזה, כן. עכשיו, הבעלה היה איש שכל המשפחה פחדה ממנו נורא. הוא היה זועף. הוא ישב ככה ואמרנו כל הזמן דוד, 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 דוד סטאשק, וזה פחד אלוהים היה ממנו. הילדים, כולנו פחדנו ממנו נורא, והוא היה, הוא היה לא נחמד אל אף אחד ואל ילדים וכועס. לימים הבנתי שהאיש הזה איבד את כל המשפחה שלו עם ילדים בשואה. הוא התחתן שנית עם אחות של אבא. עכשיו, המצב הזה של האיש שאיבד ילדים ולא מסוגל לאהוב ילדים אחרים. ואשתו, אחות של אבא, שכל רגע פחדה שהדלת תיפתח והמשפחה הקודמת תגיע.
וואו, איזה לחיות כל הזמן באיזה...
זה היה... עכשיו, זה רק סיפור אחד, זה עוד כאלה... כמה סיפורים ברחוב... ברחוב עצמו.
ואת ילדה מתבוננת.
ואני ילדה שכל דבר, אתה יודע, קלטתי, וניסיתי להבין, והקשבתי לסבתא שהייתה מדברת בשפות אחרות, כדי שאני לא אבין סיפורים איומים, שאחר כך, אתה יודע, נקלטו אצלי בגוף ובדם, ולאבד אותם, לקח הרבה זמן. ועד היום. אני מודה, עד היום.
עד היום את מרכיבה את הפאזל, את אומרת.
כן, השנים... לא הסכמתי לנסוע לפולין, למרות שאתה יודע, בטיולים של הילדים, של אריאל, הבן שלנו, הזמינו אותי שאני אגיע יחד עם המשפחה, עם הכיתה ועם הזה, ואמרתי, אני לא נוסעת, כי אבא היה אומר, הפולנים היו יותר גרועים מהגרמנים. עד ש... מתי הסכמתי לנסוע? כשהציעו לי לנסוע למסע עם הרב קריגר, שהוציא מסע של אנשים, אתה יודע, מישהו מהכלכלה, יורם גאון, הוא בעצם הביא אותי לקבוצה, אנשים מעצבי דת קהל, כל מיני, ונתן כותרת למסע, תעצומות הנפש.
וואו.
ואז אמרתי, אוקיי, הנה, להחזיר את העלבון של אבא. והמסע היה בסימן תעצומות הנפש. לא, וזה מה שמצא חן ביניי, לא של
לא מורדי,
למורדי גטו ורשה, שאותם הסגיבורים, שעד היום לא ברור אם זה היה נכון או לא נכון למרוד בגטו, כי בגטו ורשה נהרגו הכי הרבה אנשים.
נכון.
אבל לא ניכנס לזה, זה גם כן שיחה בפני עצמה. תעצומות הנפש, של הדברים הקטנים, של ההישרדות של הפרטים, כמו של אבא.
וואו, אני חושב עלייך במסע הזה, כמה אבא נמצא איתך שם.
לגמרי. אבל אני לא יודעת אם יש לנו זמן, אבל זה היה מסע קצת סוריאליסטי.
יש לנו את כל הזמן, יונה.
לא, אני אספר לך משהו. למשל, מה זה תעצומות הנפש? שעמד הרב ואמר לנו ככה, פה, וכמובן באושוויץ, פה הייתה הסלקציה, ופה עמדה אימא, עם הילד שלה, והילד נדבק אליה, ילד בן עד 10-11 נגיד. עכשיו, האימא רואה שכשהיא הולכת ישר, ואומרים הולכת ישר זה למשרפות, ראו אותם. משמאל, זה כנראה איזה משהו, הם לא הבינו, אבל זה היה, אתה יודע, זה היה למחנה עבודה, היו שם אנשים. וברגע שהוא, בסלקציה אומרים לילד, אתה לפה, ולאמא שם, והוא מרזיק אותה, והיא לוקחת וקורעת אותו מהגוף שלה, אתה מבין את תעצומות הנפש. ואז אמרתי, אוקיי, והמסע הזה נעשה בסימן הזה, כולל זה שקרו דברים באמת, אני לא מאמינה גדולה, אתה יודע,
בסימנים ברור.
כן, תמיד אני ספקנית, אני בודקת. אבל סתם אני אגיד לך מה קרה. כשיצאנו למסע, אז אמרתי לרב קריגר, אתה יודע, אבא שלי בא משדלץ, והייתי רוצה לעבור בעיירה שלו, אז הוא אמר, זה ממש לא בא... בסיבוב שלנו, ויש לנו סיבוב, ויש אוטובוסים שזה, אז אמרתי, טוב, אוקיי, אני אסע פעם אחרת אם אני ארצה. ואנחנו נוסעים באוטובוס ביום הראשון לנסוע לטרבלינקה. שם נהרגה סבתא שלי, דרך אגב, שגם כן שם נשברתי לחתיכות, כי הרזקתי מעמד, אבל פתאום בטרבלינקה, זה את המשפחה של אבא שלי, זה סבתא שלי, סבא שלי, והילד שלהם בן ה-10, זה גם סיפורים.
וואו, אז בעצם גם אחיו של אבא גם. כלומר, גם ההורים...
אחיו יש סיפור, יש לנו סיפור של אישה פולניה, חסידת אומות עולם, שהצילה את אחים שלו. וואו. כן, אבל זה סיפור מטורף. פשוט אין, זה איזה 5-6 סרטים שאפשר לעשות מהסיפור שלה.
את כותבת את הכל, יונה?
לא, אני צריכה אולי, אני מרגישה שאולי אני צריכה.
וואו.
אז תקשיב לסיפור, אני במסע הזה, אנחנו בדרך לטרבלינקה, ובטרבלינקה אני שברתי למה, כי פתאום הבנתי שסבתא שלי הייתה צעירה ממני, כשהרגו אותה שם, וואו. הייתה בת 40 מטח או משהו כזה, ואני כבר הגעתי כבר הרבה, אחרי 40. וזה שבר אותי. ואז ביקשתי אם אני יכולה להגיד קדיש, והרב הרשה לי. ויורם אמר, ואני יחד איתו, ובדרך לשם, באוטובוס, פתאום הרב בא אליי ואומר לי, תקשיבי, יש תאונת דרכים בדרך שאנחנו צריכים לנסוע, והנהג אומר שצריך לעשות עיקוף, דרך שדלץ.
וואו.
לא, זה מטורף, חכה. זה מטורף. זה לא הסוף. זה לא הסוף. אני מהר מאוד צלצלתי לבן דוד שלי, שיודע את הכתובת של הבית, כי אני לא, גם לא הייתי מוכנה, לא לקחתי פרטים. הוא נתן לי את הפרטים של הבית של אבא. כן, הבן דוד שלי, בן של אחות של אבא. והאוטובוס עצר בשדלץ. כולם הלכו ככה לשתות קפה וזה, והרב אני ועוד מישהו, הלכנו לחפש את הכתובת. אז נשארנו באוטובוס, והאוטובוס נוסע ונוסע ונוסע, ואין לו חנייה. ופתאום הוא אומר, או, הנה, כאן יש חנייה. והוא מכנה את, את האוטובוס, ואנחנו יורדים, וזה לא הרחוב. זה לא הרחוב, אז אני הולכת עם הכתובת, ואני אומרת, אוקיי, נלך ברגל, נחפש את המקום, ואני נכנסת לבית מרקחת. ואני אומרת, אני צריכה רחוב פיינקנה, זה רחוב יפה. פיינקנה זה יפה. ואני מראה לה, אז היא אומרת, זה הרחוב פה. הם היו משנים, הם שינו שמות, הרי. הם שינו שמות. כל הזמן הם שינו שמות לפי אתה יודע, המנהיגים שלהם, וראשי העיר שלהם, וזה. וזה היה, היא אומרת, זה רחוב פיינקנה.
כלומר, האוטובוס עצר במקום.
והלכנו לדירה, לבית של אבא, ממש שם. וגם פתאום ראיתי איזה איש מבוגר מגיע, והתחלתי לדבר איתו בפולנית, ואמרתי לו, אני בת ששם, האם אתה זוכר את משפחת גליסק? הוא אומר לי, לא. אבל אני אספר לך משהו. הייתי ילד, עמדתי כאן, וראיתי איך שמו את כל היהודים פה בכיכר, בכיכר העיר. הוא אומר לי, לפני שלקחו אותם, הם חיכו איזה 3 ימים, הרי לא הספיקו להרוג מספיק מהיר בטרבלינקה, אז הם היו אמורים להישאר בכיכר העיר. והוא אמר לי, תדעי לך שאני כילד ראיתי שהשומרים האוקראינים והגרמנים, מי שקם ורצה לשירותים או משהו וזה, ירו בו פה בכיכר. ופתאום נפטרה לי תעלומה. שאבא סיפר שהרגו את המשפחה שלנו בכיכר העיר. והבן דוד שלי אמר, לא, אמא אמרה שהם נהרגו בטרבלינקה.
אז זה בדיוק הסיפור.
אז כנראה שהיה סיפור כפול. ולא הבנתי למה היא אומרת ככה ואבא אומר ככה.
איזה מטורף זה, אבל שהחלטת לצאת למסע הזה.
כן.
בגלל תעצומות הנפש.
בגלל תעצומות, כי אמרתי, זה חוב לאבא.
וואו.
אז טוב, זה רק חלק קטן. זה דברים ש... תראה, זה מרכיב את האישיות שלי. זה יפו,
זה מסביר לי, אבל כל כך, את יודעת, לא שצריך הסבר להיות פעיל עבור משפחות החטופים, ובצל כל השבעה באוקטובר, אבל זה כל כך מסביר לי.
כי יש חמלה, אתה לומד חמלה.
זה אבא גם השאיר צבא לאותה ילדה שהתבוננה.
כן, 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 כן.
אני מנסה אפילו, את יודעת...
וגם כשאתה גדל כאנדרדוג, אתה גדל, באמת, ילדים, תשמע, היינו בתיכון ביפו, שהיה מנהל שלקח על עצמו, הוא אמר, פה הילדים, כאילו, הם סוג ב', הם יהיו הכי טובים. והיינו, באמת, הצטיינו בכל מיני תחרויות, למשל בדרמה. אני שיחקתי את אנה פרנק, וניצחנו את עירוני א', שהיה תל אביבים, אתה יודע. הם היו היריבים שלנו,
הגימנסיה. איזה טובות לחשוב על יפו כפריפריה למרכז.
כן, כן, כן. וגם כי ילדי, תראה, בתל אביב גרו אנשים מבוססים, שהיו שם הרבה לפני דור שני, שלישי, של אנשים שעלו לפני המלחמה. הפליטים לא יכלו להרשות לעצמם.
את אומרת משהו כל כך חשוב, את יודעת, שבא לי שמי שישמע את הפרק הזה יבין. כלומר, החלוקה הדיכוטומית, כל המוחלטות, אני בכלל חושב שמוחלטות, זה הגידול הסרטני הכי גדול לנו כחברה. כל אלה שאומרים, זה פה, זה פה.
נכון.
אבל את אומרת, כאילו, את יודעת, בני הפליטים, מה שעברתם, כלומר, גם כמו שתמיד צריך לעשות חלוקה, לא רק הספרדים הם סבלו, לא רק אשכנזים היו פריבילגים שחיו במרכז, אלא התמודדת עם המון בתור ילדה.
המון, עם המון, עם המון.
כמה המשחק היה מקום ללכת אליו, להוציא את כל מה שהיה בפנים עמוק?
אחר כך,
אחר
כשהתבגרתי.
כן.
כי הייתי בחוג לדרמה, ואתה יודע, וזה, וזה היה כי פתאום הרגשתי נורא טוב במקום הזה, על הבמה, והרגשתי שזה המקום הטבעי שלי. והיה לי מורה נהדר, שהיה מתלמידיו של סטניסלבסקי, יד ראשונה, הוא עלה עם הבימה, וסילקו אותו מהבימה, כי אז גם היו כל כך הרבה אינטריגות, והוא לקח על עצמו לגדל דור של אנשים של תיאטרון, אבל תיאטרון כמו שצריך להיות. אז אני תמיד אומרת שלא למדתי, כי בשנה הראשונה באוניברסיטה, תכף קיבלתי תפקיד ראשי בקאמרי, אז לא סיימתי את לימודיי באוניברסיטה, אבל היה לי את המורה הטוב ביותר, המנטור, שליווה אותי עד הרבה אחרי שהתחלתי להופיע, קראו לו רפאל צבי, והוא היה מגיע גם אחר כך, ושיחקתי בקאמרי.
היה מגיע לצפות בך.
ולא אומר מתי, ויושב בשורות הראשונות, ואחר כך מחכה למחורי הקלעים ונותן הערות, ומלמד, הוא היה איש מקסים, באמת. כמו שאתה יודע.
כמה נגיד, יש את הסיפור הזה, שבטח כבר אין לך כוח לספר, או שדווקא כן, אחרי השנים בקאמרי, עם מנכ״ל הקאמרי בזמנו?
הביתה.
כן, שהוא בעצם בא ואומר לך, איך בשפתו, במילותו?
הוא אמר לי, אנחנו מאוד שמחים שאת מקשבת, שתת את התיאטרון, אבל בעונה הבאה, כן, זה...
כמה נגיד מתעוררת אז הילדה מיפו?
מה, כמו נמרה? מה זה כמו... אני אז, וזה קרה, תשמע, סתם אני אקדים, כי אני אספר על כמה שלבים בקריירה. תמיד כשאתה מסתכל על קריירה של מישהו אחר, או אנחנו שמסתכלים על הוליווד, על הכוכבים, ונראה, אף אחד לא יודע שכל אחד עובר את את המשברים, כששחקנים צעירים מדברים איתי, ואני אומר להם, תשמעו, אני עברתי המון, חטפתי המון סתירות, עברתי המון משברים, הם לא מאמינים, אומרים, לא, כי מה שאתה מקבל בחוץ, זה אחת שנורא הצליחה, ועשתה את זה, וזה. אז המשבר הראשון היה באמת בקאמרי. הייתי שחקנית צעירה, ואחרי שלושה תפקידים ראשיים.
ראשיים?
ראשיים. המנהל אמר לי את המשפט, הבנתי שמעיפים אותי, מהתיאטרון.
היום אמירה כזאת, אני חושב...
כן, הוא סבל מאוד, הוא סבל מאוד, כי שנים אחר כך הייתי מזכירה אותו ומזכירה מה הוא אמר, הוא אמר, יום אחד הוא פגשתי, אמר, עד מתי תרדפי אותי? אמרתי, עד כמה שאני אוכל.
אני כל כך מזדהה איתך.
זה סתירה שאתה מקבל.
זה דברים שהם נשארים באור?
זה כמו שדמי... דמימור, שקיבלה את הפרס, והיא אמרה שבמה אחד אמר לה שהיא שחקנית של פופקורן. וזה נשאר בך, וזה בעצם הקטליזטור הזה, זה שדחף אותי. אני מהביתה הזאת עפתי מאוד רחוק. אז אחר כך גם, זה קצת לא חוכמה, אתה יודע, כי זה במזל, הסכמתי לשחק בנורית, כי לא רציתי.
אז למה מזל?
אני אגיד לך למה, כי... קודם כל נורית סידר לי את החיים האישיים, וזה מזל גדול. אבל את החיים המקצועיים...
לכולנו, אגב, צריך להגיד רגע, חיים ארוכים וזוגיות טובה, אבל...
כן, עכשיו, לפני שבוע חגגנו 52 שנים, זה קשה לי להאמין.
כן?
52 זה עבר כמו יום.
חמסה, באמת, אין מילים.
אז בחיים המקצועיים, למרות שאז הייתה תקופה אחרת, ובכל זאת, אני הבאתי קהל, אתה מכיר את זה?
כן.
היא מביאה קהל. זאת אומרת, היה לי יותר קל לפלס את הדרך, למרות שמצד שני, היה הקטע הזה שנורית, שזה ביקורות איומות.
כי זה היה בידור להמונים?
בדיוק, ומה זה נורית, והיא באה מהזה הרבה, כאילו, וגם כן קיבלתי, או, אפרופו, תיוג של ספרדיה, שגם זה כאילו עמד לא לזכותי במקומות של ה... מפוחלצים.
כלומר, לאן שלא תלכי בסופו של דבר בקריירה, תצטרכי להתנצל על משהו.
לא, ואני תמיד אומרת שאני הוכחה ששחקנית ספרדיה הצליחה מאוד. לא, אבל זה באמת, אתה יודע, למשל, אחרי שפגשתי, אז זה נתן, אני נהיה במשברים, אחר כך אני אספר על דברים.
את יכולה גם לנדוד בין, שזה היופי דרך אגב,
לא, זה מה זה הזכיר לי, שאפרופו שאני ספרדיה, התיוגים האלה, ססי בא מקיבוץ, עכשיו, בקיבוץ, בכלל חברה של מאגרים, אפרופו,
היא מאוד,
בדיוק, יש גזענות מטורפת, למה? כי כשאתה במדינה של מאגרים, אתה רוצה לשמור על הצביון שלך, על הצביון שלך, אז אתה הופך להיות, תשמע, הדור של ההורים שלי, הפולנים שנו את הרומנים, הרומנים את המרוקאים, המרוקאים את התימנים, זה היה נורא, זה התבטא בשכונה, אתה יודע, ידעו.
זה הורגש.
זה הורגש, ברור. ואבא של ססי היה אחד מאותם, אתה יודע, גזענים של הקיבוץ. והוא פתאום אמר, וואו, הבן שלי, הבן היקר, הכוכב הגדול מלהקת הנחל, הולך עם שוורצה. כי מה, יונה אליאן, נורית, הכל היה ברור שאני ספרדיה.
כן.
הוא התחיל לעקוב אחרינו. איפה שהיינו נפגשים, היינו רואים מרחוק את אבא של ססי, מסתכל, מה קרה לבן היקר שלו, שהוא תפסה אותו ספרדיה.
הרגשת את זה נגיד במפגשים הראשונים?
כן, כן, הוא לא היה לטובתי. אז החלטנו להניש אותו. ולא אמרנו לו שאני מפולניה, וססי אמר לו, כן, היא ספרדיה. הוא סבל.
כלומר, הלכתם עם הסיפור.
הלכנו עם הסיפור, עד שהגיעו ההורים שלי, שלפני שהם פתחו את הפה, עדיין, כי ההורים שלי, גם אני, אני בכלל, אני חושבת, השם שלי גליצקי.
גליצקי, כן.
אבל זה לא מגליציה של פולין, זה מגליציה של ספרד. גם כל המשפחה שלי הם כאור, ונראו תמיד ממש לא אשכנזים. אז גם שהורים שלי נכנסו אליהם לקיבוץ לבית, היה נראה להם עד שהם פתחו את הפה והתחילו לדבר. אבל אז זה היה הנקמה שלנו.
איך הוא הגיב לזה? זה מעניין.
הוא למד פרק, אני חושבת.
למד שיעור, שיעור.
למד שיעור, למד שיעור. כן, אני זוכרת ש... זה מאוד רדף אותי, את העניין הזה של ה... הספרדים, אשכנזים, וכל ה... ואני זוכרת שאריאל, הבן הבכור שלנו, היה משהו בין 7-8, משהו בית ספר, ואז בוקר אחד אומר לי, אמא, תגידי, אני ספרדי או אשכנזי? אמרתי, ססי, אתה רואה, זה הניצחון שלנו. הוא לא יודע.
אז אני בא לי לתת לך כיף, כי אמא שלי מתגאה שבכיתה ב' עשו עבודת שורשים, וחזרתי, וכל אחד כתב מאיפה ההורים באו, ואמרתי מישראל. ואז המורה אמרה, לא, זה לא יכול להיות, השורשים, ואמרתי לה, לא, לא, הם ממש ישראלים. ואם השנים, באותה שנה, אמא מנסה ללמד אותי, אבא ואמא עלו מעיראק.
נהדר, נהדר.
זה בדיוק זה?
כן, כן.
תגידי, עד כמה...
עכשיו, אם חשוב דווקא לדבר, כי אני לכל השחקנים הצעירים, ובכלל לאנשים, אני הרבה פעמים הייתי במפגשים עם קהל, אני תמיד אומרת שמהצלחות אתה כמעט לא לומד. זאת אומרת, עשית, נגיד, הצגה נורא מצליחה, וזה אתה אומר, מה הצליח שם? אתה לא ממש יודע לנתח את זה.
זאת אומרת, הצלחות עוברות ליד האוזן.
כן, כן, כישלונות הם ברי ניתוח, ומכישלונות אתה יכול ללמוד. כך שאני בטוחה שהקריירה שלי שנבנתה משברים, והשבר הראשון היה בקאמרי. וגם כן, אתה יודע, כשעשיתי את נורית במבט לאחור, גם פתאום יש עכשיו, עושים כאילו מכבדים את ג'ורג' עובדיה, שהיה במאי נפלא. במאי נהדר, איש מקסים, אומן אמיתי בנשמתו, רטפו אותו פה, כללו אותו, המבקרים והזה, כל
איזה
דבר.
איזה עצוב לחשוב את זה.
זה כמו סברי מרנן. כאילו, בביקורת הראשונה אמרו שזה פשע נגד האנושות. ואתה מבין מה זה פשע? פשע נגד האנושות, כן. משהו כזה. עכשיו, אתה אומר, מאיפה הרוע הזה? זאת אומרת, וג'ורג' עובדיה, פרופו, הנה, אתה רואה, אני טסה, ואתה אומר שזה בסדר. אני מבקשת שיעקבו אחריי. הייתה אתמול הלוויה של זאביק רווח. חבר טוב, אהוב, גדול, אחד. באמת, לטעמי, השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו על הבמות.
וגם פרטנר שלך.
פרטנר מדהים, אהבתי אותו, אהבה
גדולה. נכון, גם הצגות, גם סרטים.
עשיתי איתו את מאומה רבה לו, דבר של שייקספיר ובוטיק
השקרים.
התחלתי את הקריירה, עשיתי איתו המון הצגות וזה. וגם סרט אחד שאסי דיין ביימת, יופי של צרות. שני סרטים שזאביק ביימת, תלווה לי את אשתך. ואת בובה, עשיתי בבובה תפקיד אורח. וגם זאביק, שעשה קולנוע נפלא, תראה איזה קלטי, איך אנשים הולכים ורואים את זה בלי סוף והכל, אז זה בורקס וזה המידור הזה, החוסר יכולת להכיל טיפה יותר רחב, לראות הקפוצי תחת האלה, שתמיד, עכשיו, אני די סבלתי מזה בהתחלה, כאילו...
כי מה? כי את מרגישה באותם ימים שאת צריכה, כאילו, אם את רוצה לקבל הכרה, אז את צריכה לשחק לפי הכללים שלהם?
בדיוק, כן, כן, להוכיח שאני גם שחקנית רצינית, ואני יכולה לשחק שייקספיר, ואני יכולה זה, כי היא המזרחית ששיחקה בנורית.
איזה כיף לך, אבל היום, שאת, אני מרשה לעצמי להגיד, אייקונית, ומגדולות שחקניות ישראל, באמת, שאת יכולה להסתכל ולהגיד את מה שאת אומרת.
והרבה שנים אני כבר אומרת, הרבה שנים, אני זוכרת שעשו סרט על ג'ורג'ו ועדיה, ואמרתי את זה, ואמרתי, וזה היה לפני הרבה שנים. פתאום יש איזה, שוב, איזה ניסיון להכרה שלנו, הוא היה אומן אמיתי, הוא היה יושב על הסט, מספר סיפורים, מספר את הסרט, בוכה בסצנות, הוא כל פעם, אחר כך תשמע, הוא היה מאוד חולה ורדוף גם,
כמה קשה לחיות ככה, כשאתה כל הזמן רק לאן...
נורא, נורא, ובאנו לבקר אותו, אני זוכרת יום אחד בבית חולים, עכשיו הוא כבר היה די חולה, והוא אמר לי, יונה, יש לי תסריט, עכשיו תחיל לספר לי את הסיפור, איזה תסריט, איזה סרט הוא רוצה לעשות, ואמרתי, כן, רק תהיה בריא, ונעשה את הסרט הזה. עכשיו, האיש הזה, שידע לעשות תסריטים שהוא ידע לעשות, היכולת, כמו שאתה אומר, לא לקטלה כל דבר באופן חד משמעי, אלא לנסות לראות, להגדיל את זווית הראייה.
ולימים, הסרט הזה, עד היום, כשהוא מוקרן, אני יכול לעבור ולראות אותך ואת ססי, ולשמוע את השירים של ניר אגל.
נכון.
וזה ירגש את הלב. נכון. וזו אומנות.
אבל גם אני הייתי די...
סקפטית?
לא, אני, כשהציעו לי, הייתי די סנובית, אתה יודע, באתי מהאוניברסיטה, וזה, והסטניסלבסקי, והכל ביחד. אבל כי... קראתי את התסריט, אמרתי, מה זה הדבר הזה? איך אני אשחק דבר כזה? והמזל שלי, וזה הייתה לוי אהון, שהייתה...
הסוכנת שלך.
סוכנת נהדרת, כן. ישבה אצלה תלילה בן זכאי, שהייתה עיתונאית, אשתו של אורי לוי, השחקן, ואמרה לי, תשמעי, יונה, למה את אומרת לא? אם הסרט לא יהיה טוב, למחרת כבר, אתה יודע, יש המון סרטים שנעשים, לא טובים, למחרת הם יורדים, שכחו שעשית. ואם כן אצליח, אולי תרוויח עם מה שאמרתי לה. יש היגיון, ואז אמרתי כן.
אבל הנה, את רואה, אז עם גם... כל המוחלטות, היית בראש פתוח.
כן, אבל גם לוי אמרה לי, את יודעת מי איתך? זה ססי קשת, מות... מה זה הדבר הזה?
שמעת לדעת עליו באותם ימים?
שהוא אליל נוער, שילדות קוראות לו את הנחל. שקוראות לו את הבגדים, ותולות עליו שרשרות כאלה. זה נראה לי לא העולם שלי בכלל. הייתי גם סנובית, אתה יודע, זה אוניברסיטה וזה. אבל גם הייתי ילדה עם ראש מאוד כבד. אני הייתי ילדה מאוד... כן, אתה יודע, אז קראתי את כל הספרים שקראנו אז.
איך זה מדהים, אבל כל דבר... איך כל דבר עיצב אותך במסע הזה, בתנועתיות הזאת של החיים.
בדיוק, ואחד הדברים, השבר השני, אני מדברת על מקצועי, את השבר עם אבא, עם ההורים שאיבדתי, זה שבר גדול מאוד. השבר במקצועי השני שעיצב אותי למה שאני היום, זה שהייתי בהבימה. 7-8 עונות, משהו כזה. היינו הקבוצה של עומרי ניצן, ועשינו תיאטרון מדהים. עברנו דרך, עשינו שייקספיר ולורקה, ועשינו את מעגל הגיר הקפקזי, וחתונת דמים, ולילה 12, וחלום ליל קיץ, ועשינו דברים מדהימים. והיינו קבוצה נהדרת, ועם חלום וחזון, למה תיאטרון צריך להיות והכל. ובתום השנים האלה, עומרי עבר לחיפה, והגיע דוד לוין, בוא נגיד אח הפחות של חנוך. דוד לוין היה במאי, והוא הגיע לנהל את התיאטרון. ודבר ראשון, הוא רצה לחרב את כל מה שעומרי עשה, כמו אתה יודע, רג'ים חדש.
מה, כלומר מישהו שבא ואומר, אני רוצה לנקות
מחדש,
פה הכל?
מחדש, כן. ואז הקבוצה של עומרי זה, ואז אני באתי, המנכ״ל שמוליק עומר, שהיה הרבה יותר חכם מהמנכ״ל של הקאמרי, אמר לי, יונה, תראי, את נשארת כאן בתיאטרון באמת, אבל אנחנו לא יודעים מה את עושה בעונה הבאה. ואני תכף הבנתי. אז אמרתי, אז אני הולכת. אני לא יודעת מאיפה היה לי אומץ, הייתי בת 33, משהו כזה, עם בעל שהוא גם כן לא עם מזכורת קבועה במשרד, עם ילד קטן, והלכתי מתיאטרון, שלא לדבר על העניין של האומנות שעשינו שם, על העניין של המזכורת הקבועה.
זאת אומרת, אפילו זה לא הבחוץ, זה הקיום, הפנימי.
כן, אפילו זה לא דיבר אליי.
מאיפה היה את
האומץ? לא יודעת, היום אני הרבה פחות אמיצה. אמרתי לו, שמוליק, אני הולכת. אז הוא לא האמין, אף אחד לא האמין, והלכתי בסדרות רוטשילד. אני זוכרת תהליכה. וירדו לי דמעות ככה, אבל אמרתי, אני עושה נכון. אז הצעתי לציפי פינס, שהיא הייתה אז... היא עמדה אז לנהל את...
תיאטרון החל,
כן, אני רוצה להגיד? לא, את תיאטרון באר שבע, אבל אני הכרתי אותה מאוניברסיטה, למדנו יחד. והיא גם בימה אותנו בשלוש, ארבע, חמש וחצי, במאית של שחקנים בכמה תוכניות.
וואו, את זה לא ידעתי.
כן. ואז אמרתי, את יודעת, ציפי, הלכתי מהבימה. עכשיו, זה אף אחד לא האמין שאני אעשה דבר כזה. ואז היא אמרה לי, את יודעת מה, איפה שאני אהיה, מתי שאני אהיה, את תהיה לך עבודה, אל תדאגי. ובגלל המשפט הזה נשארתי נאמנה אליה עד היום.
שעד שנים, נכון? שנים. אני רוצה להגיד למעלה מ-20
שנה. למעלה מ-20, אבל אני כל פעם חותמת להצגה. אני כל פעם מחדשת נדרים.
אז זה מדהים. כי בסוף את השיעור שלך מול התיאטראות הקודמים...
כן, אני רק חותמת להצגה ואומרת, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה, אתם רוצים אותי, נחתום. לא. אני אלך, אבל בינתיים אני 20 וכמה שנים כבר שם, בתיאטרון. ואז, אני זוכרת שעברה הרי איזה שבוע, שבועיים, והגיע אליי אמרגן פרטי, ואמר לי, תשמעי, ראיתי בפריז הצגת יחיד, שנקראת מדה מרגריטה, מחזה ברזילאי, את מוכנה לעשות? אמרתי לעצמי, וואו, הנה. פה אני אמר על כל הקופה, או שאני שחקנית מספיק טובה, בלי תיאטרון מאחוריי, ואם לא, אז לא, לא חייבת. אני אעבוד בחנון פרחים, תמיד חשבתי על שליזור פרחים, זה נחמד. והלכתי על המורה שגאון, שזה היה עיבוד של יונתן גפן, הוא איבד את זה לישראלית. מחזה מדהים.
על איזה שנה אנחנו מדברים?
85, 6, משהו כזה.
וואו.
והימרתי. והאימור הצליח בגדול.
אבל אני חושב שכבר נשתלו בך כל הכלים.
נכון, זה נכון. באתי מוכנה.
כבר לשמוע את עצמך.
באתי מוכנה, כן, זה נכון. אבל כמו שאתה אומר, מהשבר צומחים. אחר כך באיזשהו שלב, עשיתי, הציעו לי לחזור לבימה, עשיתי תפקיד בבימה עם ססון גבאי. שם פגשתי בו לראשונה, באיזה הצגת פלופ נוראים, שממש נכשלה, של דריו פו, אבל אז אמרתי לו, הציעו לי אז את זוג פתוח של דריו פו, ואז מאז נקשרנו ויצאנו מחוץ לתיאטרון, אבל אז בתיאטרון באו והציעו לנו קביעות, לססון ולי. הלכנו יום שלם על שפת הים, דנו בזה. אמרנו, אנחנו רוצים לעשות תיאטרון יותר טוב וזה, אולי נשנה מבפנים, ואז כן כדאי לחתום קביעות. אבל מה פתאום? אז נהפוך כאילו, הכל יהיה מובן מאליו. וסירבנו שנינו. והסירוב היה הדבר הכי נכון שעשינו. כי הקביעות והנוחות, היא אויב האומנות.
ברור לי.
אז שנינו, אנחנו לא קבועים באף מקום, אנחנו פרילנסרים.
אני רוצה להגיד קבועים עבור עצמכם.
למרות שאנחנו שנים בבית לסין, וזה מבחירה. כל פעם להצגה מסוימת.
כמה הצגות שיחקתם?
ביחד הרבה.
וואו. אני רוצה להגיד קבועים לעצמכם אפילו. הרבה פעמים גם, את יודעת, גם היום, אנשים שאני פוגש בקליניקה, הרבה פעמים הקביעות הזאת, הרצון, בסוף אנחנו קודם כל קבועים עבור עצמנו.
נכון.
משם מי שיבחר לקחת, נכון. ואם זה יתאים לנו,
נכון.
זה הדבר.
כי באיזשהו מקום, לי אף פעם לא הייתה נוחה הנוחות. כי את יודע, אתה שוקע קצת. דרך אגב, פתאום אני חושבת על זה.
אני חושב שזה גם מאוד אבא, לא?
מאוד אבא ואמא, כן, אני חושבת. למרות שאני גם מאמינה שאתה נולד עם נתונים מסוימים. הרבה יש, כאדם הוא באמת נוף מולדותו, אבל באיזשהו מקום אתה נולד עם נתונים, כי מאותו נוף יוצא ככה ויוצא ככה. אבל אתה נולד עם נתונים.
הדברים, כן. הילדים נגיד?
לא, עכשיו אני חושבת על עוד משהו שעשיתי, פתאום עכשיו זה הגיע אליי, שלפני 6 שנים, גרנו, אנחנו גרנו בבית גדול ברמת אביב, גידלנו ילדים ברמת אביב הירוקה, הישנה, שזה נפלא, זה כמו קיבוץ כזה, ושקט, וגינות,
וירוק,
וירוק והכל. גרנו שם 30 שנה, גידלנו את הילדים, שזה מקום נפלא לגדל ילדים, בתי ספר טובים, ובכלל קיבוץ.
וחברה טובה.
וקיבוץ, כן, וגם רמת אביב הירוקה עם אנשים בעלי איכות, אתה יודע, באמת. אבל לפני 6 שנים עברנו ליפו. ססי ואני דיברנו על זה ואמרנו, אנחנו רוצים כאילו להתחיל עוד פעם מחדש ולאתגר את עצמנו. כי היה משהו שכבר התחיל לשקוע, אפרופו נוחות. אתה יודע, זה רמת אביב, זה בית ענק עם גינה וזה.
וגם הילדים היו אז.
והילדים עזבו את הבית, כן. צריך להתחיל מחדש, והתגרנו את עצמנו. אתה יודע מה זה לעבור דירה ולהתחיל חיים חדשים? כיסחנו 70% מהרכוש שלנו, חילקנו, נתנו ברעיתים ובגדים.
איזו חשיבה יפה זאת.
עכשיו, וזהו, אמרנו, נתחיל מחדש. באנו ספרים, למשל. היו לנו לא מאות ספרים. אז הבאתי, יש שם חנות ספרים ישנה ברמת אביב, אמרתי לו, קח את הכל, תשאיר לי, לקחנו ספרים ש, אתה יודע, ספרים שאתה נקשר אליהם, אמרתי, אם אני ארצה פעם לקנות ספר, אני אבוא אליך, לא הייתי אצלו מאז, קח את הכל.
הוא בטח לא הבין מאיפה האוצר הזה נפל עליו.
כן, הגענו ליפו, לדירה חדשה, שהיא כמו סוויטה של זוג, אתה יודע, מין להתחיל מחדש, כמו זוג צעיר.
הרגשתם את זה בזוגיות?
בטח, אבל בכלל בחיים, כי יפו היא מקום לא רגוע, והרוגע הזה של רמת אביב, ואתה יודע, בתוך הבית הגדול הזה, ואנחנו מכירים את הכל, ויש שם איזה שקט כזה, ומין שגרה כזאת.
ופתאום, רגע, לצאת לדרך.
ופתאום, יפו. יפו היא הנמל, והשוק, והרחובות, וגם רציתי לחזור.
סגירת מעגל שלך.
רציתי, אני מכירה שם כל אבן. דרך אגב, הבית שלי נשאר עומד בתוך שכונה, הבית שבו נולדתי, שכונה שלמה ששינתה פניה, בנו שם בתים חדשים. למה הבית נשאר עומד? כי העירייה קנו אותו מההורים שלי כשהם עברו דירה, ובנו שם בית כנסת. אז לא נוגעים בבית. וואו. הוא יישאר עכשיו.
את אז יודעת, אני חושב גם על זה, דיברת מקודם, את יודעת, על נסיבות חיים ועל הדברים שאתה נולד איתם. בסוף גם לגדל אריאל, שהוא מוזיקאי
מדהים,
כן. וגם מאי.
הוא גם בן אדם נפלא.
וגם מאי.
וזה
מי,
אני יותר גאה ששניהם
אנשים. ששניהם אנשים טובים.
מה זה טובים?
אני רוצה קודם כל להגיד שמאי, שבשנה האחרונה, אני מכיר אותה כשחקנית.
כן.
והיא שחקנית מהממת ומוכשרת.
והיא גם שרה כל כך יפה.
לגמרי.
היא לקחה את הקול של ססי, ואת כישרון משחק שלי.
כישרון משחק שלי.
טוב שהיא לא עשתה הפוך.
אז אני רוצה להגיד קודם כל למאי תודה, כי בזכותה באמת נוצר ביני וביני איזה חיבור דרך הפודקאסט הזה, וממש זכיתי. איך את עם המקצוע של שניהם? איך את עם הבחירה ללכת במקצוע הזה? מרגיש לי, אני לא יודע למה, אני חושב על זה שכאילו דווקא את חיית מאוד בשלום, מאוד נתת להם את המרחב ללכת בו, ואמרת,
אמרתי מה שתבחרו. זה היה יותר, תשמע, א', הילדים האלה גדלו, לא רואים את השואו ביזנס שרואים בתוכניות הריאליטי המזויפות. הם ראו את החיים האמיתיים, ראו את הכישלונות, הם ראו את הכאב, הם ראו את, נגיד, יום אחרי פרמיירה, שזה נפלא וכולם מאושרים, ויום שאתה נכשלת, והם ראו את הטוב והרע במקצוע. הם באו מפוקחים.
לתוך המקצוע, לתוך ואז המקצוע, בעצם יש הבנה של 360 מעלות.
בדיוק, הם באו מפוקחים, וזה נתן לי את הביטחון שאני יכולה לתת להם ללכת. כי כשבאים אליי אנשים, אתה מכיר את זה, שבאים ואומרים, כדאי להיות שחקן? כן. אני אומרת, כדאי לא, לא כדאי. זה רק אם אתה חייב, אם אתה לא יכול לא להיות שחקן, או לא להיות מוזיקאי. Mm-hmm. עכשיו תשמע, אריאל ומאי שניהם ביחד, זאת אומרת, כל אחד לחוד גם, בעיקר לחוד, כי הם, יש ביניהם הבדל של 11 שנים, שבחרתי, כי רציתי שכל אחד יגדל כבן יחיד.
ורצית גם ליהנות מהם, בדיוק.
בדיוק, בדיוק. אז רק שאריאל כבר ביקש, כי חשבתי אני אבגוד בו, אם אני ילד עוד מישהו, ואתה יודע, הוא היה הנסיך של הבית. וכשהוא ביקש, אחות, אח, אז אמרתי, אז אוקיי,
אמרתי, יאללה, זה הזמן, טובה.
בדיוק. בגלל זה ילדתי בגיל 40 את מאי, בגיל די מאוחר. אבל הם שניהם עמדו על שלהם להתנתק מהעולם שלנו, לקחת מרחק. מאי, למשל...
אני מכיר את הסיפור הזה.
אז זה שהלכה ללהקת הנחל.
זה, זה, זה שאני כל כך מבין אותה.
נכון, ובצדק.
בצדק, לבוא לאודישן ללהקה צבאית ולהגיד, אני לא הבת של יונה, אני לא הבת של ססי.
אמרה, מאי
חיה קוסובסקי.
מאי חיה קוסובסקי, ככה כתוב לה בתעודת זאת. כתוב גם קשת, אבל היא דילגה על זה. רק שהיה שם פסנתרן שמלווה את ססי לפעמים, ואז הוא מרים טלפון ואומר, תגיד ססי, יש לך בת בשם מאי? אז הוא אמר, כן. הוא אמר, הייתה עכשיו בבחינה. עכשיו, אריאל נסע לפריז לשלוש שנים. למד שם סאונד וזה. גם כדי לקחת מרחק, ובצדק. הם חייבים למקם את עצמם, לבנות את העולם שלהם. זה לא פשוט להיות הבן שלי ושל ססי. בעיקר כשאתה ילד, כי ילדים הם מחזרים, אני יודעת ש... מאי פחות, אבל אריאל סבל מ...
כי זה צל שכל הזמן איפשהו...
לא, וגם ילדים הם, אתה יודע, אמא שלך הייתה בטלוויזיה, הנה, אתה יודע ככה, אבא שלך, יש שם איזה... והוא רגיש כל כך, וגם מאי רגישה כל כך. שניהם חשופיות
כאלה. אבל אמרתי לך, ברור לי שמעץ כל כך משובח של תפוחים, יוולדו התפוחים הכי יפים בארגז.
הם באמת יפים, הם יפים בפנים.
עד כמה, את אל מול התקשורת, אחרי מה שקרה לפני שנתיים, שנתיים וחצי, כמה התקשורת אני לקחתי ללב באותם ימים? כלומר, את חלית במחלת נשיקה, הסיבוך,
נכון, הסתבכה.
ופתאום שמועות מרושעות ורעות.
ואיך ידעתי? פתחתי עיניים, ככה הייתי במצב נוראי. הייתי באמת במצב נוראי.
בבית החולים.
כן, הייתי במצב נוראי. הייתי 18 יום מאושפזת.
וואו.
אני חשבתי שאני רק שבוע.
מרוב שזה היית כל כך...
הייתי בעזיות. הייתי במצב מאוד... אני ראיתי שהרופאים מאוד דואגים. ויש להם מונח כזה שאומר שערה, שערה. שערה, שערה זה רע מאוד. ופתחתי עיניים ככה, שכבתי וזה, אני רואה את שתי אחיות עומדות ובוכות ליד המיטה שלי. אמרתי, מה קרה? אז אמרו, כתבו עלייך, הם לקחו נורא ללב ובכו.
זה
אבל, תשמע, הייתי בעלבון גדול ולא הסכמתי להתראיין שנתיים בערך, כן.
אני כל כך מבין אותך.
עד שחזרתי ו... אני מבינה שססי היה גיבור, כי הוא הלך להתראיין, והוא הסביר, ואנשים אמרו, אתה יכול להיות נשיא עכשיו, אחרי שאתה הסבר.
וססי כמו ססי, שאנחנו לא מכירים, אבל הוא כל כך איש מיוחד, זה כל כך הרגיע לראות אותו מתראיין בטלוויזיה, ומספר שיונה בסדר.
עד היום לא ראיתי את זה. אין לי כוח נפשי לראות את זה.
לראות את החלקים האלו.
כן, תשמע, בבית החולים התנהגו אליי נפלא. גם שמרו. שלא יגיעו אנשים.
כי בן אדם, כשהוא נמצא במצב רפואי, שהוא גם ככה, זה גם ככה, רק להיות בבית החולים, זה, אתה באיזו תחושה של...
לא ניכנס לזה, אבל זה תחושה איומה, זה קשה נורא. כי אתה כאילו מאבד את הכבוד, כאילו, אתה יודע, זה מהדברים הכי אלמנטריים.
כן.
אבל היו אנשים נפלאים באמת בבית החולים.
אני בטוח.
נפלאים, נפלאים. אבל היה הקטע הזה, למשל, שלוקחים אותך מהחדר לבדיקה. אתה עובר עם המיטה במסדרונות. היה הגיס שלי, שהוא איש מקסים, היה מגיע כל בוקר, אשכם, אשכם, כי אם ססי היה מלווה אותי, אז היו ישר מזהים.
ברור.
אבל הגיס שלי הלך איתי, היה לנו נועל חניבל. הייתי משקפיים, מכוסה בשמיכה, וככה הביאו אותי לבדיקות. זה היה כל יום בדיקות בבוקר.
זה קשה כל כך להיות, אני חושב שמחיר הפרסום גם ברגעים האלו.
אבל אתה רואה, צריך לדעת לקבל את זה. כי אתה לא יכול להגיד, אוקיי, רק את הדבש.
לא, ברור, ברור
לי שאת קיבלת. חושב... כי כשמתלוננים אנשים, ואומרים, למה הם מתערבים לי? מה זה מתערבים? הכנסת אותם לחיים.
אני חושב אבל עלינו כעם, אני חושב על שמועות שמפיצים, לא עלינו, במי, את יודעת, כמו ביומיים האחרונים סביב השחרור של שלוש החטופות, וגם, את יודעת, אפילו להבדיל, שתבדלי לחיים ארוכים, אמן, טובים.
כן, אבל זה המשיך אחר כך, אמרתי, כי כולם אמרו, זה סימן לחיים ארוכים, וזה, אני אומרת, אבל כמה ארוכים, די כבר, הנה, אני לא.
אנחנו צריכים אותך פה, אבל להבדיל גם, את יודעת, גם כשזאב רווח, באמת...
כן, פעם אחת, כן, הייתה שמועה. בסדר.
כן.
צריך לדעת לקבל את זה, ולהבין. אני חושבת שאני כבר לא יודעת איך לחיות אחרת, כי אתה יודע, מגיל מאוד צעיר, מגיל מנורית, שזה 22, הייתי בת 22, נחשפתי ל... אפרופו, אני זוכרת.
לעולם הזה.
כן, לאיזה... איזה היסטריה, זה הייתה היסטריה, זה 900 אלף איש ראו את הסרט, ברחנו, ססי ואני ברחנו לחוץ ארץ, להימלט מהדבר הזה, אז הגענו לאיטליה, ונכנסנו לבוטיק איזשהו, ופתאום אני רואה שהמוכרות מסתודדות, ואני אומרת, ססי, הרי לא מכירים אותנו פה, למה הן מדברות עלינו? ואז הסתבר שנורית היה גם באיטליה.
ששודר באיטליה.
הוא שודר באיטליה, כן. אז אני לא, אני כבר לא שמה לב, נגיד שמסתכלים עליי כשאני נכנסת לאיזה מקום או זה, ורוב התגובות של האנשים זה באהבה והערכה. אז גם אני מקבלת את זה באהבה.
כמו שמגיע לך, אני רוצה... כמו שמגיע לך, אני רוצה להגיד. באמת. עשית כל כך הרבה, אני חושב, את יודעת, בתור ילד, 3, 4, 5.5.
איזה תוכנית זאת הייתה? עבדנו שבוע על תוכנית, היום ביום... אחד עושים 7 תוכניות.
כל הזמן אומר מזל שנולדתי באמת אי שם ב-78, שזכיתי להרוויח את כל הדברים האלו, את התמימות שהייתה בדברים האלו.
נכון. אתה יודע, זה לא רק תמימות, זה הכרה בערך התרבות.
לגמרי.
אין לזה עכשיו הכרה. צערי, זה רק מחמיר.
ואת יושבת ראש אמי, גם את זה צריך להגיד.
נכון, כן, ובדיוק כתבתי משהו, פוסט, כתבתי על העניין של התרבות, אני לא יודעת אם ראית את זה.
אני חושב שראיתי.
לא מזמן דווקא, כתבתי על העניין, זה זמן להגיד את זה גם, שאנחנו תוהים הרבה פעמים כאומנים, אנחנו אומרים, מה הכוח שלנו לשנות את העולם? אנחנו תוהים אם יש בכוחנו לשנות. אז אני, זה, פתאום אומרת, רגע, אם המשטר כל כך פוחד מאיתנו, שהוא פוסל סרטים שלא יראו סרט שיש בו זה, שהוא פוסל איזה ריקוד בגלל שיש 400 דגלים וגם דגל פלסטין, אם סותמים לנו את הפה ורוצים להוריד את הערוץ
את כאן 11,
אז סימן שיש לנו כוח.
בוודאי שיש כוח.
אז אם יש לנו כוח,
צריך לדעת להשתמש בו.
בדיוק. ולפעמים, תראה, לפעמים אני אומרת, מה שידבר? מה דעתי חשובה יותר מדעתה של בחורה שעובדת בבנק וזה? אבל כן, זה כן משנה כי לנו מקשיבים. כי את הדברים שלנו מפרסמים.
אני חושב שיש לנוכחות אפילו, את יודעת, אני חוזר לזה, שלראות את אותך ואת ססי כל מוצאי שבת, אני מניח רגע את ליאור אשכנזי, שבאמת, אני חושב,
ליאור זה איש קדוש.
מחרף את נפשו, באמת, מחרף את נפשו ואת מיתרי קולו, עבור זעקת אנשים, אבל אני חושב שיש ערך מאוד גדול בנוכחות, בוודאי, בטח שצריך להגיד, אני חושב שגם אני מאחל לנו כעם, את יודעת, אני הלכתי ללמוד מסלול של פסיכותרפיה, ששילב בין פסיכולוגיה לפילוסופיה קיומית. עכשיו, ניטשה לצורך העניין ומות האלוהים, ואת יודעת, עוד הרבה פילוסופים, כלומר, אותי זה סקרן בתור ילד בישיבה תיכונית, לקרוא צ'כוב, ולדעת שייקספיר, ואבי צמא לדעת את הדברים האלו, ההפך, זה דווקא אפילו, אני רוצה להגיד שמאז שהגעתי לתכנים האלו, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר. את מאמינה לי?
כן, כן, ברור.
כי בסופו של דבר, כמו שאת סקרן אותך לדעת מה קורה, על מה ההורים מדברים, הסקרנות הזאת לדעת להגיע לבלתי מושג.
לדעת. זה בדיוק המילה, לדעת.
לדעת, ואז לעשות בחירות נכונות ואותנטיות.
נכון, נכון.
ואומנות היא...
אז כן יש כוח לאומנות, אבל יש לה כוח כפול שאנחנו לא מודעים לזה, אני מודעת לזה, כי פתאום חשבתי על זה, מה אתה יודע על ריצ'רד השלישי?
לא באמת הרבה.
אתה יודע מה המחזה?
כן.
רק מזה.
רק מזה, רק, הרי את, לא, רק את חלון הרע.
בדיוק.
רק מה, את חלון הרע.
בדיוק, בדיוק. עכשיו אני למשל ילדה, שראיתי אז את הסרט על מלחמת העולם השנייה, והפלישה מנורמנדי, אם תשאל אותי איך היא הייתה, זה לפי הסרט שהיה. תשאל אותי על... עכשיו, אומנות, היא זאת שמנציחה את ההיסטוריה, יותר מה שההיסטוריה. כמה אנשים מתעמקים בספרי היסטוריה? לעומת כמה אנשים שרואים קולנוע, שרואים טלוויזיה, נכון. שרואים תיאטרון, שבתיאטרון אתה רואה, כאילו, הרי שייקספיר, ריצ'רד השלישי לא היה כזה מרושע. שייקספיר סנה אותו, אתה מבין? זאת אומרת, בדיוק, או להפך, היו דברים שהוא כתב, אתה מבין, זה, אנחנו... מנציחים את האנשים והמאורעות, יש לנו כוח לעשות את זה. המחזאים, התסריטאים.
אני פתאום אבל אומר, אני הולך איתך עוד יותר עמוק, אני אפילו חושב גם על האומנים, וזה כן מאוד, אני יודע, בתוקף תפקידך כיושבת ראש אמי, יש ערך מאוד גדול, גם לדעת באמת, לפעמים אנחנו בטוחים שהאומן או השחקן, אז הם חיים במגדל השן,
okay.
והם יודעים, את יודעת, התארחה פה סי אימן, mm-hmm. המופלאה,
okay.
ופתחה את הלב ודיברה כל כך יפה, מקסימס. והפרק הזה עד עכשיו, אני מקבל עליו תגובות, ובא ופתחה את כל חדרי הלב ודיברה, כמו בשיחה איתך עכשיו, ואנשים אומרים לי, תשמע, הופתענו, לא ידענו שהיא כזאת, הייתה נראית לנו רוק אנד רול, okay. מוטרפת, okay. או... לא, אנשים...
אני מכירה את זה.
יש כן, בני אדם זה. מאחורי האמן, מהשחקן, מהזמר. אני בכלל מאחל שנדע כולנו לדעת רגע מעבר לתפקיד, מעבר ל... אני תמיד אומר, יש חנות, חלון ראווה.
נכון.
ויש חנות, יש גם מחסן אחורי. אנחנו לעולם לא יודעים מה באמת.
זה התחלתי ואמרתי, כי אנשים... בעיקר שחקנים צעירים אומרים לי, וואה, עד, וזה וזה. אני אומרת, בואו נספר לכם. אספר לכם את הנקודות שבהם הייתי על סף להמר ולהגיד, אוקיי, אני אעבור לחנות פרחים. זה... אבל אין... זאת אומרת, אין הפשלה, גם כבן אדם וגם כאומן, אם אתה לא עושה דרך. ואם בדרך הזאת אין את המשברים, לא, א', אין דבר כזה.
לגמרי.
לגמרי אין דבר כזה.
כנראה בן אדם שעצם את העיניים, כי זה נורא הלחיץ אותו
לראות. אז זה אומר שאתה לא מספיק גם אמיץ או רגיש בשביל לחוות. ואני אומרת גם את המשבר, צריך לחוות. הכי קשה שאתה יכול.
וללדת מתוכו.
לא לתת הנחות, אלא להגיד מתוך זה, אתה מגייס את עצמך מחדש. ואתה עומד ומוכן לקרב.
לגמרי.
ואני תמיד אומרת, אני כל בוקר קמה לקרב חדש.
את מבינה עכשיו למה אתה אורחת של הפרק של השנה? אני רוצה להגיד לך תודה רבה. שבת.
תודה לך.
באמת, איזו זכות גדולה עבורי. אני אומר עוד פעם, תודה גם למאי, ביתך היקרה.
כן, מאי, איזה אור, איזה שמש הילדה הזאת.
על החיבור הזה.
איזה שמש.
אני מאחל לך אריכות ימים.
תודה.
אני מאחל לך ולססי שתמשיכו לחיות את יפו כמו טינג'רים.
כן, ממש, כן.
ובעיקר שנרוויח ממך כמה שיותר רגעי אומנות ותרבות. תודה על הכל, יונה.